לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, כף דלת באב, תו שין עין ח, טוב יומן לפי שעה היום. התנועה למשילות הדמוקרטיה דורשת מבגץ שלא להתערב בסוגיית חוק הלאום, למרות העתירות שהוגשו נגד החוק הזה, משום שמדובר בחוק יסוד שבו אין לבגץ סמכות לדון. היועץ המשפטי של התנועה, עורך הדין שמחה רוטמן, יספר לנו מיד על הדרישה הזו, וגם על הקריאה של התנועה שלו מהציבור לתמוך בדרישה כדי שניתן יהיה להגדיר את התנועה למשילות ודמוקרטיה כידיד בית המשפט המייצגת ציבור רחב. איום השימוש ברחפנים למטרות טרור לא נשאר בגזרת רצועת עזה. מתנגשים שיגרו רחפנים עם חומרי נפץ לעבר בימת הכבוד שעליה נאם נשיא ונצואלה. הרחפנים התפוצצו, שבעה חיילים נפגעו, הנשיא עצמו ניצל. על השימוש הטרוריסטי ברחפנים שהופכים לחלק בלתי נפרד משגרת חיינו, בעיקר על הדרכים הטכנולוגיות לניטרול רחפנים שכאלה, אנחנו נשוחח עם מנכ״ל קבוצת אורד. היא מפתחת פיתוח משלה להתמודדות עם האיום הזה. אנחנו ננסה להבין למה גם כשיש כבר פתרון, פשוט לא משתמשים בו. בינתיים. בעיר אודסה שבאוקראינה התבצעו בשבוע האחרון מספר בריתות מילה, בהן גם לארבעה מבוגרים. מי שעומד מאחורי האירועים הללו הוא ארגון ברית יוסף יצחק. מי שעומד בראש הארגון, הרב ירון עמית, יהיה איתנו כדי לספר. מסתבר שמדובר בתופעה של המוני יהודים שמבקשים לעשות ברית מילה גם בגיל מאוחר, גם בארצות הברית, גם באירופה, אפילו בארצות צפון אפריקה. בתנועת בני עקיבא פותחים בלימוד מסכת חדשה במיזם הדף השבועי, מסכת שבת. הוגה הרעיון, אליעד אברקי, רכז מחוז דרום של בני עקיבא, יהיה איתנו כדי לספר על המיזם שצועד קדימה ומתרחב. ואנחנו נערך גם לפתיחתו מחר ביישוב רבבה שבשומרון של פסטיבל הקלייזמרים הבינלאומי השלישי שבשומרון. אנחנו נעשה זאת יחד עם אמן הקלרנית חנן ברסלה, מנהלו האמנותי של הפסטיבל. הוא יספר לנו על אומנים מרחבי העולם שמגיעים לכאן. אנחנו נרצה לשמוע איך מביאים אל השומרון אומנים מקנדה ומדינות נוספות ברחבי העולם, ואיך מביאים את הציבור הישראלי לרבבה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. התנועה למשילות ודמוקרטיה דורשת מבגץ שלא להתערב בסוגיית חוק הלאום, למרות העתירות שכידוע הוגשו בימים האחרונים נגד החוק הזה, משום שמדובר בחוק יסוד שבו בעצם אין לבגץ סמכות לדון. אנחנו רוצים לשוחח עם היועץ המשפטי של התנועה, עורך הדין שמחה רוטמן, בדיוק על העניין הזה. שלום לך.
שלום וברכה.
אתם גם דורשים את הדרישה הזו מבגץ, בעצם להדיר את עצמו מדיון בנושא, או אתם גם מבקשים מהציבור בימים האלה לתמוך בדרישה הזאת שלכם, כדי שאפשר יהיה להגדיר אתכם לא סתם כידיד בית המשפט שמציג את עמדתו, אלא כידיד כזה שיש לו מאחוריו גב וגיבוי ציבורי נרחב.
נכון, זאת אומרת, אנחנו בעצם מבקשים לעוד אנשים להצטרף איתנו להיות ידידי בית המשפט, ואני חושב שהמונח ידיד בית משפט הוא אמנם מונח משפטי, אבל בהקשר הזה הוא גם מונח מאוד מאוד אמיתי. אנחנו בעצם נותנים לבית המשפט עצה באמת ידידותית, והאמירה היא התערבות באבני היסוד של המשפט הישראלי, אבני היסוד של החוק הישראלי ושל החברה הישראלית. מהתערבות כזאת, בית המשפט לא יכול לצאת טוב. הוא לא יכול לצאת טוב כי אם הוא יתערב, הוא פוגע בדמוקרטיה הישראלית, פגיעה מאוד מאוד אנושה. הוא בעצם אומר שלנבחרי הציבור שלנו בכנסת, אין את היכולת ואין את הסמכות לקבוע את ההסברים הכי בסיסיים והכי חשובים של המדינה, את חוקי היסוד, מצד אחד. מצד שני, למה בכלל יש בגץ? למה בכלל יש בית משפט? למה אנחנו מקשיבים לבית המשפט? בגלל שיש חוק יסוד שאומר, יש בית משפט, יש בגץ. זאת אומרת, בית המשפט ייקח ויחתור תחת הסמכות שלו עצמו אם הוא ייגע בחוקי יסוד. ולכן האמירה פה היא באמת גם ציבורית וגם משפטית, שאומרת, בית המשפט הנכבד, אתה יכול, אתה ושופטיך יכולים לחשוב מה שאתם רוצים על חוקי יסוד, אבל בשנייה שאתם תיגעו מחוקי יסוד, תבטלו אותם, תאשרו אותם, בכלל תנהלו עליהם דיון, עצם ניהול הדיון בהקשר הזה הוא בעיה, אתם תפגעו בבסיס של הלגיטימציה שלכם, ותפגעו באמון הכי בסיסי שאמור אדם במדינה לרכוש למערכת המשפט שלו.
עכשיו יש, אני מבין הבדל גם בין חוק יסוד לחוקים אחרים, בהקשר הזה של היכולת של בית המשפט להתערב. תסביר לנו את העניין הזה.
תראה, השאלה איך בית משפט יכול להתערב בחוקי יסוד היא שאלה משפטית מאוד מאוד, היא נראית פשוטה, אבל היא מאוד 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 מורכבת. בכלל זה מעורר שאלות איך יכול, איך הכנסת, איך הפרלמנט יכול להגביל את עצמו, והאם בכלל יש לו זכות כזאת, ואיזה בעיות דמוקרטיות זה מעורר כשיש הגבלה עצמית. אבל לא משנה באיזה שיטה תיאורטית של חוקה או של הגבלה של כנסת אנחנו מדברים, הדבר הכי בסיסי זה שיש איזשהו נורמה בסיסית, יש איזשהו בסיס משותף שאומר מי שקובע את הכללים לא יכול להיות זה ששופט על פיהם. בשנייה שחוק יסוד שהוא לפי טענתו של בית המשפט זה הנורמה הבסיסית של מדינת ישראל. הדבר הכי בסיסי זה יש חוק יסוד, מכוחו מחוקקים חוקים רגילים, וחוקים רגילים לא אמורים לסתור חוקי יסוד, זה הכל התזה המשפטית של בית המשפט. אם אתה בתוך אותו מבנה, אתה בא ואומר גם חוקי יסוד, אם ישנו אותם לא כפי שנראה לשופטי בגץ כטוב וראוי ונכון, אנחנו נתערב, אז בעצם על מה זה תלוי? אנחנו כבר לא נפסיק להיות מדינה דמוקרטית. יש מדינות שבהן ניתן למנוע מהציבור להגדיר את עצמו, למנוע מהציבור להחליט עבור עצמו את החוקים. המדינות האלו הן לא מדינות דמוקרטיות. ואם חמישה, יש באיראן מועצת שומרי החוקה, שהיא מחליטה שחוקים מסוימים ותיקונים מסוימים לא עולים בקנה אחד עם חוקי האסלאם, ולכן היא מבטלת אותם. יש מקומות כאלו, אבל במדינה דמוקרטית איזו הצדקה יכולה להיות לדבר כזה? ובשנייה שהדיון הזה מתקיים, בית המשפט עובר ופשוט מפסיק להיות בית משפט. הוא מתחיל להיות גורם, הוא לא מתחיל, הוא מסיים להיות גורם פוליטי המכריע והבלעדי במדינת ישראל, ולא זכור לי שאי פעם הציבור בחר את שופטי בגץ לעשות את זה.
אבל בכל זאת אנחנו יודעים שכל הזמן אומרים לנו שחוקים באשר הם, חוק יסוד, לא חוק יסוד, כל החוקים צריכים להיות, לעמוד באיזושהי כפיפות לכללים ולנורמות משפטיות, אפילו משפטיות בינלאומיות, כאלה שלא פוגעות בזכויות המיעוטים וכו' וכו'. אז לפחות את הבירור לקבוע שבאמת החוק הזה עומד בסטנדרטים האלה, אולי כן נצטרך לעשות את זה, ומי שאמור לעשות את זה זה בגץ ולא שום גורם אחר.
אני באמת לא מבין מי הם האנשים שאומרים את זה, אבל החוק הישראלי קבוע במפורש, נקבע אגב גם על ידי שופטי בגץ באינספור הזדמנויות בעבר, אבל שוב, זה א' ב' של דמוקרטיה. החוק במדינת ישראל לא תלוי בשאלה מה יחשבו בארצות הברית, או מה יחשבו באירופה, או מה יחשבו ביפן. החוק במדינת ישראל, אם אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה דמוקרטית, אמור להתקבל על ידי אזרחי המדינה. עכשיו, צריך להבין, חוק יסוד מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, התקבל בכנסת, והצביעו בעדו 62 חברי כנסת. בעד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמכוחו בית המשפט העליון אין מילה אחרת מאשר להגיד התפרע, וביטל חוקים בלי שניתנה לו על בסיס זה סמכות, ועשה את כל המהפכה השיפוטית בנה על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, עבר בכנסת על ידי 32 חברי כנסת שהצביעו בעדו, 21 התנגדו. חוק יסוד השפיטה, שזה החוק שנותן את הבסיס לבית המשפט העליון, הוא חוק יסוד רגיל. מחר בבוקר יכולים שני חברי כנסת לבטל אותו. מכוח מה יבואו אותם שופטים שיושבים על ענף מאוד מאוד דק של חוק יסוד השפיטה, ויגידו, אנחנו מבטלים את חוק יסוד שהתקבל על ידי 62 חברי כנסת, מכוח מה? ולבוא ולהגיד, כי לא נראה לי שזה עומד באיזשהו סטנדרט כזה או אחר, שמי קבע אותו? מי קבע את אותו סטנדרט? האם היית אומר לי, הכנסת קבעה, אם היית אומר לי, כמו במדינות שבהן יש חוקה קבועה, שבהן היה משאל עם והתקבלה חוקה בהקמת המדינה, שאומרת דברים מאוד מאוד ברורים, יש מדינות כאלו. אגב, ברוב המקומות שבהן יש חוקה שלא ניתן לשנות אותה, זה מקומות שאת החוקה הכתיבו אויבי אותה מדינה, כאשר הם ניצחו במלחמה, בין היתר חוקת גרמניה וחוקת יפן, יש בהם סעיפים, עקב הלקח ההיסטוריה, מאוד לא נעים, שאי אפשר לשנות אותם בשום צורה שהיא. זה אלמנט של אומה מנוצחת במלחמה, זה לא אלמנט של אומה דמוקרטית. ובשום מדינה דמוקרטית, אין דבר כזה שאומר, אנחנו לא ניתן לכם לשנות באותו מנגנון שבו קיבלתם. אז גם אם נניח שיש חוק יסוד שנתן סמכות לבית המשפט לעשות דברים כאלה ואחרים, אין שום חוק, אי אפשר לבוא ולהגיד שהחוק יסוד הזה יגבר על חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. זה לא, זה אין בזה שום היגיון, לא דמוקרטי, ואין בזה גם שום היגיון פנימי.
וכל הנושא של דאגה למעמד מיעוטים כאלה ואחרים, או למנוע את עריצות הרוב רק בגלל היותו רוב זמני כרגע, ומחר הדבר הזה יכול להתחלף, הדברים האלה לא אמורים להימדד באיזשהו מדד אובייקטיבי, שמאמיני בית המשפט מאמינים שבית המשפט הוא זה שנותן את המדד הזה.
הדברים האלו יכולים להימדד באיזה מדד שרוצים. אין שום בעיה שהדברים האלו יימדדו. אני יכול להסתכל על כל מערכת משפטית חיצונית ולהגיד, במדינה פלונית יש יותר הגנה למיעוטים מאשר במדינה אלמונית, מדינה פלונית מכבדת זכויות אדם יותר מאשר מדינה אלמונית. זו לא השאלה. אפשר לשאול, אבל השאלה היא מי יקבע את ההסדרים. אז אם הטענה היא, כדי להגן מפני עריצות הרוב, אני הולך לתת עריצות למיעוט, זה לא פתרון טוב. אם, יכול להיות שזו בעיה מאוד קשה, עריצות רוב. אני לא חושב שהיא בעיה כל כך קשה כמו שעושים ממנה. אני חושב שמדינת ישראל, הכנסת שלה, קיבלה וחיבדה זכויות אדם הרבה הרבה יותר מאשר בית המשפט שלה, הרבה לפני בית המשפט שלה. במדינת ישראל התקבל חוק שיווי זכויות האישה, כאשר ברוב מדינות העולם הדמוקרטיות של ימינו עוד בכלל לא יכלו להצביע. וזה התקבל על ידי הכנסת ולא על ידי בג"ץ. אני לא חושב שלנבחרי הציבור שלנו יש במה להתבייש, לא בהשוואה בינלאומית ולא בהשוואה לשופטי בג"ץ, בהגנה על זכויות אדם. אבל זה בכלל לא שאלה רלוונטית. אני יכול לחשוב שחוק מסוים הוא טוב, אני יכול לחשוב שחוק מסוים הוא רע, אבל אני לא יכול להפוך את מדינת ישראל למדינה שבה יש עריצות מיעוט, שיושבים 15 אנשים שלא נבחרו בבית המשפט, והם יחליטו מה יהיו החוקים, כי אני נורא נורא דואג מעריצות רוב. אם להחליף פרה בחמור במובן הכי פשוט של המילה.
עכשיו, כעיקרון, האמירה שלכם, כשאתם פונים כרגע לציבור ומבקשים את התמיכה שלו בדרישה מבית המשפט למנוע את עצמו מלדון בסוגיה הזאת, אתם אומרים שבכלל אין סמכות לבית המשפט לדון. אני שואל, האם הכותרת הקטנטנה הזאת, אין לבית המשפט סמכות לדון בחוק יסוד, זאת אמירה שבית המשפט לא יודע אותה? לכאורה דבר מאוד פשוט,
לא יודע...
כן, לא, שחור לבן, אין כאן מקום להתבלבל בכלל.
אני מסכים שהטענה היא טענה מאוד מאוד פשוטה. אני חושב שבית המשפט בוודאי יודע אותה, ושופטי בגץ בוודאי יודעים. אבל שופטי בגץ, בוודאי כאשר הם עוסקים בסוגיות חוקתיות, וזו אמירה ידועה מעבר, שכאשר עוסקים בסוגיות חוקתיות, אין כזה דבר משפט, הכל פוליטיקה. כי בסוגיות הבסיסיות של החיים שלנו, זה לא שאלה משפטית, כי משפט הוא תמיד פועל בתוך מערכת נתונה. אתה צריך להגיד, קבעת את הכללים, ואז אחרי שקבעת את הכללים, אתה מיישם את הכללים על מקרה ספציפי. אבל כאשר אתה עוסק בקביעת הכללים עצמם, בקביעת הכללים היסודיים עצמם, זה עניין של ערכים, ושל השקפות עולם, ושל תפיסות, ושל לחץ ציבורי. ובהקשר הזה, אם שופטי בגעת, וכבר אנחנו במבחן הראשון בגץ נכשל כבר. שופטי בגץ היו צריכים מראש לכתוב, לדחות את העתירה על הסף, בלי לבקש תגובה מהמדינה, בלי לקבוע בדיון. במבחן הראשון הזה בגץ כבר נכשל. אנחנו קוראים לבית המשפט לא להיכשל במבחן האמיתי, לא להיכשל אם תרצה במועד ב', ולא להיכנס לשדה המוקשים של השיח הפוליטי בסוגיית חוק הלאום, כי כל החלטה שתתקבל על ידי בית המשפט בהקשר הזה, מלבד החלטה למחוק ולדחות את העתירה על הסף, תכניס אותו אל תוכחי הפוליטיקה, ואין לו שום לגיטימיות ושום זכות למוסד הזה, שהוא מוסד משפטי, אין לו שום זכות להיכנס למקום הפוליטי הזה של לקבוע מהם חוקי היסוד הלגיטימיים של מדינת ישראל. מי שיקבע מהם ערכי היסוד של מדינת ישראל, הם העם, הם נבחרי הציבור, הם האדם הפשוט, ולכן אנחנו גם מכתיבים, כלומר היינו יכולים להגיש את בקשת הידיד הזאת, מטעם התנועה למשילות ודמוקרטיה, לבד, כמו שעשינו בהרבה מאוד תיקים אחרים, ובסדר, זה ששופטי בג"ץ יקראו אותה או שלא יקראו אותה. אנחנו חושבים שחשוב פה יותר מכל דבר האמירה הציבורית של הציבור שבא ואומר, את המריבות בתוך הציבור, בין אם אתה תומך בחוק הלאום, בין אם אתה מתנגד לחוק הלאום, אנחנו ננהל בשדה השיח הציבורי. המשפט לא אמור להיות שם, כדי שמחר בבוקר, כאשר אני מגיע להידיין בבית המשפט, אני לא חשוב ששופטי בג"ץ, בגלל העמדות הפוליטיות שלהם, מתייחסים אליי אחרת. זה סוגיה אחת מאוד מאוד מרכזית. צריך גם לזכור, אנחנו, רק בשבוע שעבר, היה אדם שהיה קצת רעש בתקשורת, לדעתי לא מספיק, בנושא שהוא ישב בכלא לחינם במשך שנים רבות, עד שהוא זוכה בפסק דינו של השופט שוהם בשבוע שעבר. בדיקה קטנה של העניין מראה שהערעור שלו נפתח לפני למעלה מחמש שנים. חמש שנים התיק שלו יושב בבית המשפט העליון, ערעור פלילי שבשביל זה יש לנו בית משפט, כדי שאדם שנעשה לו עוול יזכה לצדק שלו. חמש שנים, בחמש שנים האלו בג"ץ הספיק לפסול חוקי מסתננים, לעסוק בחוקי גיוס, לעסוק בתקציב דו-שנתי, לעסוק באלף נושאים שהוא לא היה צריך לעסוק בהם, שהם נושאים פוליטיים וציבוריים, ובזמן הזה ישב אדם בכלא לחינם. וצריך להבין שלכל דבר יש מחיר, לעיסוק בפוליטיקה יש מחיר כבד מאוד שכל אחד מאיתנו משלם. כל אחד מאיתנו משלם כאשר מערכת המשפט האזרחית שלנו לא יעילה, ואנשים יודעים שאנחנו לא נוכל לקחת את התיק לבית משפט, כי מי יודע כמה זמן ייקחת שנקבל פסק דין, מערכת המשפט הפלילית שלנו לא יעילה. אנחנו רואים את זה שוב ושוב, יש אי צדק מאוד מאוד גדול, ובית המשפט גם צריך להימנע מלעסוק בנושאים שהם לא סמכותו ולא עניינו בגלל הפגיעה בדמוקרטיה, וגם בגלל הפגיעה במערכת המשפט, כאשר אתה מתעסק בדברים שהם לא שלך, אין לך זמן להתעסק בדברים שהם כן שלך.
עכשיו, עד עכשיו, עורך הדין רוטמן, מה שדיברנו, דיברנו בתמימות או בהתעממות, אבל אנחנו יודעים שגם אתם וגם גורמים נוספים מדברים על זה שהפוליטיזציה מזמן כבר היא לא גלשה אל תוך בית המשפט העליון, אלא היא נמצאת שם עמוק, עמוק עוד אפילו לפני שהשופטים הנוכחים הגיעו לשם. והשאלה היא עד כמה באמת אתה מאמין שהבקשה הזו שלכם מבית המשפט לקחת ולפסול את עצמו בעצם, עד כמה היא בעלת סיכוי?
אני מאוד, מאחר ואנחנו עוסקים פה בשאלה תקדימית, זה לא שבית המשפט העליון דן בעבר אי פעם בתוקפו של חוק יסוד, בוודאי לא חוק יסוד משוריין בדרך הזאת, אז מה שבית המשפט יחליט, אני לא יודע. אני מאוד מאוד מקווה, אני חייב לומר את זה באמת ברמה הכי כנה, אין לי ספק שיש הטעיה פוליטית בבית המשפט, זה לא, זה דבר שהוא די ברור. אבל אני מאוד מאוד מקווה שהאינטרס המוסדי של בית המשפט יגבר על הרצון להתערב בפוליטיקה. ברור לי שלשופטים, כשופטים יש דעות פוליטיות, וברור לי מה עמדתם, וגם ברור לי מאיפה הם מקבלים את הלחץ, מי לוחץ עליהם יותר, איזו סביבה ציבורית ותקשורתית ואקדמית הם נמצאים בה, זה ברור לי. אבל החשיבות של עצם קיומו, אנחנו יודעים שיהודים בכל אורך תקופת הגלות היה להם את הכלל לבי מתפלל לשלומה של מלכות שלמלא מורה איש את ראו חיים בלאור. גם כאשר המלכות מקבלת החלטות שאתה לא אוהב, עדיף שתהיה מלכות מאשר שלא תהיה מלכות בכלל ותהיה אנרכיה. אם בית המשפט העליון יעסוק בנושא הזה, תהיה אנרכיה. והדבר הזה הוא יותר חמור אפילו מבית משפט מוטה פוליטי, זה בית משפט שאף אחד לא מקשיב לו. זה בית משפט שנרמס, ובית משפט שיוצא למלחמה חזיתית בכנסת ובממשלה, כי זה מתכון לאנרכיה, זה יכול להביא, יש מקומות בהיסטוריה האנושית שדברים כאלו הביאו למלחמות אזרחים. אני לא מדבר במונחים של אוקיי, יהיה איזה פסק דין שאני לא מרוצה ממנו. עלול להגיע בארצות הברית, מלחמת האזרחים פרצה בין היתר בגלל פסק דין של בית המשפט שלא קיבל חוק של הפרלמנט. זה דברים שקרו בעבר וצריך מאוד מאוד להיזהר מהם. ובית המשפט צריך להתנהג בדבר הזה מאוד מאוד בזהירות ובבגרות ובאחריות. ואני מאוד מאוד מקווה שהמסגרת המחשבה של חשיבות קיומו של בית המשפט עצמו והאמון הציבורי בו תגבר על הרצון הפוליטי של אדם זה או אחר או שופט זה אחר להתערב במבנה של חוקי יסוד.
עורך הדין שמחה רוטמן, התנועה למשילות ודמוקרטיה. תודה רבה לך, אנחנו נעקוב. יום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
איום השימוש ברחפנים למטרות טרור לא נשאר בגזרת רצועת עזה. מתנקשים שיגרו רחפנים עם חומרי נפץ לעבר בימת הכבוד, שעליה נעם נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, והרחפנים התפוצצו ושבעה חיילים נפגעו, הנשיא עצמו ניצל, ואנחנו רוצים לשוחח על השימוש הטרוריסטי ברחפנים, הרחפנים שהופכים לחלק בלתי נפרד מהשגרה שלנו. בעיקר ננסה לדבר גם על הדרכים הטכנולוגיות לניטרול רחפנים מאיימים שכאלה. איתנו נמצא על קו הטלפון סמנכ"ל קבוצת אורן שמפתחת פיתוח משלה להתמודדות עם האיום הזה. יוסי גופר, שלום לך.
בוקר טוב.
בוא ספר לנו קודם כל עד כמה באמת השימוש ברחפנים נמצא ברחבי העולם, ואולי אנחנו אפילו לא מודעים לאירועים.
השימוש ברחפנים בשנים האחרונות הפך להיות נפוץ יותר ויותר, וככל שהוא נפוץ וככל שהרחפן הוא קל יותר להשגה, למעשה בקלות בלתי נסבלת של להשיג אותם, והטכנולוגיה שלו כל כך מתקדמת עם מחירים יחסית זולים, הופך אותו לאיום של ממש. אנחנו התרענו כמה וכמה פעמים על היכולות של הרחפנים האלה ועל מה הם מסוגלים לעשות, ולצורך כך גם מוקמות וקיימות מערכות הגנה בפניהם. אבל עוד לפני שנגיע להגנה...
רגע, מה זה התרענו? באיזה מסגרות?
בכל מיני מפגשים ובכל מיני רעיונות ובכל מיני מקומות שניסינו לבוא ולהציג את מערכות ההגנה בפני גופים רשמיים כאלה ואחרים.
מה אמרו לכם? כי סך הכל באמת לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שיש פה פוטנציאל של סכנה ממשית.
ממש לא, והוא קיים, והוא כמה וכמה פעמים מרים ראש, רק המקרה שקרה הבוקר עם נשיא ונצואלה זה לא דבר חדש, לאנגלה מרקל היה במסע הבחירות הקודם, רחפן כזה נחת לה ליד הרגליים, וכל היחידות להבטחת אישים נכנסו לפאניקה, כי עד היום היו רגילים להגן על הפרימטר למטה, ופתאום יש להם משהו קטן שמגיע מלמעלה, וזה משנה את כל תפיסת ההבטחה. אבל זה לא חדש, זה קרה שם, זה קורה בכל מיני מקומות אחרים, רחפן יודע לצלם, הוא יודע לשאת מטען כמו שאתם רואים, הוא יודע להקליט, הוא יודע לעשות הרבה בון דברים, הוא נשלט מרחוק, לפעמים גם בצורה מתוכנתת מראש, כך שזה הופך להיות לנשק, למעשה פצצה מונחת במחיר של $500. זה בשורה התחתונה.
וכשאתם התרעתם, אני פשוט מסקרן אותי לדעת איזה תשובות אתם מקבלים ממי שאמור להיות אמון על העניין הזה, ואנחנו כבר דיברנו בנושא של רצועת עזה עם כל נכון. מיני גורמים, גם בתוך הכנסת, נכון. גם איתכם, נכון. אתם האנשים המומחים, נכון. ואומרים, עדיין אין את הרגולטור, ועדיין אין את התנאים, ואין את
הכללים. אני אעשה סדר ב-20 שניות. אנחנו, הטכנולוגיה קיימת היא מערכת מצוינת, ה-MCTEC, החברה שמייצרת יחד איתנו את המערכת הזאת, המערכת שנמכרת בעולם, מערכת שיודעת לזהות רחפן מ3.5 קילומטר בכל גודל, יודעת לעקוב אחריו, יודעת להפיל אותו עוד לפני הפרימטר. זה מערכת מוכחת, עובדת, נמצאת מבצעית בכמה וכמה צבאות בעולם, בכמה מדינות בעולם, רק שבישראל זה עדיין לא נכנס, כי כמו שאמרת, לא הסדירו את זה ברמת הרגולטור. כדי שנוכל למכור, לא חשוב אם זה אנחנו או כל יצרן אחר בארץ, יש פה חברות, כמו שאתה מכיר, מצוינות שיודעות לעשות את זה, כדי למכור את זה לגוף ביטחוני או רשמי במדינת ישראל, צריך שיהיה דרישה מבצעית, צריך שתהיה רגולציה, וזה לא קיים עדיין. אנחנו ניסינו לפנות לכל מיני גופים, וכל אחד הפנה את זה לכיוון אחר. אני יודע שבכנסת הקימו ועדה, כרגיל, וניסו לתת לאחד הגופים לתכלל את זה ולרכז את זה. אנחנו עדיין מחכים לשמוע מה יעלה
בגורם. מה אמור לכלול הרגולטור הזה? מה הוא אמור לקבוע? איזה רחפן כן ואיזה רחפן לא, לאסור בכלל, לאסור אזורים מסוימים, מה הדרישות מהרחפן, מה הם אמורים לקבוע?
הוא אמור לקבוע דרישה מבצעית כמו שיש בכל דבר, ולעשות את זה לטובת זה מכרז, ואז המכרז יפנו חברות, ויבחר מי שיבחר, אבל עד שזה יקרה, יש טכנולוגיה מצוינת שפשוט לא מתממשת, ואנחנו חוששים כולנו שיקרה מקרה כזה בארץ, ואז כולם, כל הרשתות וכל הכתבים כמוכם יבואו ויגידו רק מה קרה, איפה היינו, ונוציא את המערכות האלה שכבר נוסעו וכבר הותקנו במקומות אחרים בעולם, וכרגיל, אחרי שיברח העדר נתקין גדר.
ובוא ספר לי רגע על המערכת הזאת שלך, אולי אחרי זה אם אתה תוכל ותרצה תוכל להרחיב גם קצת על מערכות מקבילות, למרות שאין לך אינטרס גדול לעשות את זה.
לא, האינטרס שלי זה לקדם את זה בארץ בכלל, כשנגיע לשלב התחרותי נדע להתמודד.
מה נותנת המערכת שלכם בכל הנושא הזה של ניטרול רחפנים מסוכנים?
אני אסביר. המערכת יודעת, כמו שאמרתי בפתיח, לעשות שלושה דברים עיקריים. קודם כל, הבעיה העיקרית ברחפן זה לזהות שהוא קיים. הוא גוף קטן, עם שחם, שטח חתך למקם מאוד מאוד נמוך, שקשה מאוד לעקוב אחריו. עין רגילה לא רואה אותו מכמה מאות מטרים, בטח לא שומעת. ולכן צריך קודם כל לזהות אותו. אז אמצעי הזיהוי יכולים להיות על ידי מקם או על ידי אנטנות ערף. יש לנו גם וגם. ברגע שהעצם הזה זוהה והוא קיים, יודעים שהוא קיים, ננעלים עליו באמצעות מערכת אלקטרואופטית שנותנת תמונה ויזואלית למעשה למפעיל, וברגע שהוא מגיע לטווח שהמפעיל רוצה להפיל אותו, הוא נעשה מפיל אותו על ידי ג'יימינג למעשה, זאת אומרת שמנטרלים לו את התקשורת בין הרחפן לבין המפעיל, וברגע שאין תקשורת הרחפן פשוט יוצא משליטה. אפשר לעשות את זה גם באמצעות קרן לייזר, שיודעת להמיס אותו תוך 2-3 שניות, תלוי בדרישה ותלוי במה רוצה אותו לקוח, אותו גוף, באיזה צורה הוא רוצה להפיל אותו.
אתה אומר להמיס אותו, מה? זה ממש שלא יהיה קיים רחפן בסופו של המפגש בין הקרן לייזר?
בדיוק, כשמו כן, הוא פשוט ממיס אותו. זה נקרא...
ומה יקרה אז
נטרול קשיח.
אם יש עליו חומרי נפץ, מה יקרה להם?
ולכן אנחנו יודעים לנטרל אותו מחוץ לשטח המוגן. זאת אומרת שברגע שהטווח הקליטה שלי, הטווח הזיהוי שלי הוא משלושה קילומטרים, או אפילו יותר, יש לי מספיק זמן, טווח ומספיק זמן לדעת לנטרל אותו לא מעל האנשים או לא מעל האזור המוגן, אלא במקום בטוח. יש אפשרות, המערכת יודעת גם לעשות לו מה שנקרא הומינג, כי לרחפנים כאלה, ברגע שאתה מנתק את הקשר שלהם, הם למעשה יודעים לחזור הביתה. ואם הוא חוזר הביתה עם חומר שהוא אסף, או אינפורמציה שהוא אסף, זה פחות טוב לנו. ולכן המערכת יודעת גם לעשות לו הנחתה במיקום שאתה תקבע לו, ולא שהמפעיל המקורי שלו קבל. מערכות אחרות, אני יודע שגם מערכות אחרות מקבילות של חברות אחרות יודעות לעשות דברים דומים, בשינויים כאלה ואחרים כמובן. נכנסים פה גם מרכיבים של עלות תועלת, זה כבר עניינים מסחריים, אבל יש לנו טכנולוגיה שיודעת לעשות את זה, חבל שהיא לא מופעלת בארץ.
אנחנו יודעים בטכנולוגיה הזאת שלכם להבדיל בין רחפן מסוכן לבין סתם רחפן של איזה ילד שרוצה לצלם את עצמו מלמעלה?
כמו שאמרתי, ברגע שהרחפן מתקרב, יש מערכת אלקטרואופטית שיודעת לתת תמונה ויזואלית, דהיינו תמונת וידאו למפעיל. בתמונת הוידאו, עם מצלמת יום לילה, אני אוכל לדעת מה יש על הרחפן הזה. אבל כמובן, חשוב קודם כל להבין שקיים רחפן, יש גם רחפנים שהם רחפני מיקרו, ממש ממש קטנים, שגם אם לא נוסעים עליהם מטען, יודעים לצלם או יודעים לאסוף מודיעין, שגם זה במקומות מסוימים או מקומות מוגנים, אנחנו לא רוצים שיקרה. אבל זה שרחפנים נוסעים מטען ויודעים להביא לא רק פיצות, אלא גם כמו במקרה הזה, גם לשאת עליהם פצצה, זה דבר לא חדש, ואנחנו רואים שזה קורה מאור בגידים.
ועכשיו, מבחינת חברי הכנסת, מבחינת האנשים, הוועדות, אתם יודעים על איזושהי התקדמות אולי שבכל זאת קורית? לא הגיעו לסוף, אבל
כן, אנחנו,
משהו כן קורה?
אנחנו יודעים על זה. כמו שאמרתי, נתנו, הקימו בזמנו ועדה. אנחנו הופענו, אנחנו כחלק מחברות טכנולוגיות, הופענו גם בפני ועדת כנסת כזאת. אנחנו יודעים שנתנו לאחד הגופים לתכלל את הנושא, זאת אומרת, להתחיל לעבוד ולכתוב דרישה ולתאם בין כל הגופים הרשמיים, אבל בינתיים זה לוקח זמן וזה עוד לא קרה.
יש לנו הערכות מתי זה דבר כזה כן נקרה? כי נדמה לי שכל אירוע כזה, כמו במקרה בוונצואלה, ככה מפריח דמיון אצל כל מי שרוצה לחולל מאומות.
נכון, ו... באמת חבל שאירועים כאלה הם אירועים שדוחפים, אבל כנראה שהם ברירה. הרחפנים גם אפילו, רק לא מזמן עשו, גרמו לנטבג להיסגר בפעמיים. בגלל רחפן, שהפעיל נער בן 17 מחוץ לשדה, וסגר את התקשורת האווירית של מדינת ישראל לשעה, שעה וחצי. זה לא פעם ראשונה. ולכן צריך להתייחס לזה בכובד ראש, כי זה איום, וזה איום אמיתי.
כן. טוב, נקווה שמישהו שיתעורר ויתעורר מהר. סתם חבל, חבל שאני אתעורר מאוחר מדי. יוסי גופר, סמנכ"ל קבוצת אורד, תודה רבה לך על הדברים ובשורות טובות.
תודה רבה ויום טוב, שבוע טוב. יום טוב. שבוע טוב, תודה רבה.
בעיר אודסה שבאוקראינה התבצעו בשבוע האחרון מספר בריתות מילה, בהן גם לארבעה מבוגרים, ומי שעומד מאחורי האירועים הללו הוא ארגון ברית יוסף יצחק. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעומד בראשו של הארגון, הרב ירון עמית, שלום לך.
שלום וברכה לכל עם ישראל ולכל מאזיני ערוץ 7 ולשדרן.
מה קורה שם באודסה שככה הכל מתקבץ לתקופה אחת? זה משהו שמבשר על תופעה או שזה במקרה?
לא, זה תופעה שפעם בשבועיים שלושה מועל שלנו טס מאחד הארצות, או מארץ או מרוסיה או מאוקראינה עצמה, ועושים שם בריתות. יש להם שם חדר ניתוח ששלחנו קונטיינר שלם מארצות הברית, שהקמנו שם חדר ניתוח, והבריתות מבוצעות שם. רק שבוע זה ממש היה כמעט בכל יום. הרב אישי הגיע מארץ הקודש לעשות בריתות של מבוגרים וילדים, וביום שבת היה תינוק 8 ימים, של זה הגיע הרב ניר ועשה ברית בשבת, ככה שזה ממש כמעט כל יום היה ברית שמה.
אבל מה קורה לקהילה? זאת אומרת, איך פתאום תינוקות, בסדר, ההורים מגיעים להכרה שצריך לעשות ברית מילה, מתוודעים למצווה, הכל ברור. אבל אנשים מבוגרים, מה מביא אותם למסקנה הזאת, שזה מה שצריך לעשות?
כן, השאלה שלך היא מאוד טובה, כיוון ש... א', צריך להבין, אנחנו מתקרבים ל-70,000 בריתות ב-500 מקומות שונים בעולם. אודסה, ברוך השם, זה אחד המקומות שפעיל ביותר, אבל לא רק אודסה. השבוע שעבר היה בקצה סיביר, היה בריתות בחברובסק, והיו גם כן 5 בריתות, מועל נתן שטרניל טס פה מארץ ועשה את הבריתות שמה. יש התעוררות אדירה בכל העולם, ולשאלתך, מה דוחף אותם? רואים את זה בחוש שזה הנשמה. כי יהודי שלא יודע מה שזה שבת, כי לא עובדים שם ביום ראשון, אלא הם מושג מה זה שבת. לא ראו מימיהם תפילין. אבל ברגע שזה מגיע לברית מילה, אתה רואה שאיזה דחף פנימי, שאין להם שום הסדר לו, דוחף אותם לעשות ברית מילה. יכול להיות שמישהו אפילו חי עם גויה, ובכל אופן מגיע לעשות... לעשות ברית מילה. אז אתה רואה את הכוח של הנשמה במצווה הזאת.
ואתם כארגון ששם לו למטרה את העניין הזה, צריך לשוחח איתם, להרצות בפניהם, איך מפגישים אותם בכלל עם המצווה? איך זה קורה טכנית אפילו?
יפה, השאלה היא מאוד טובה. הנקודה היא מאוד פשוטה. במקומות שיש בהם שלוחים של חב"ד או רבנים אחרים מקהילות אחרות או חוגים אחרים, אז הם אלה שמביאים לידם את האפשרות שיש אפשרות לעשות. כל יהודי שמביאים לידו את האפשרות לעשות, הוא רוצה לעשות את זה. הדבר העיקרי שמונע ממנו לעשות זה לא הדחף של הנשמה, אלא הפחד מפני ניתוח. זה לא הפנדציט שאם לא עושים יכולים חלילה הפך החיים, אלא הנקודה היא שזה ניתוח שצריך... ויש פחד, אז כשמסבירים להם שזה פחות מרופא שיניים, ואותו יום חוזר, שנייה יש חובה, ואותו יום חוזרים לעבודה, אז הם פשוט באים ועושים את זה, ואחרי זה אומרים לי, חבל שהגיתי 50-60 שנה בשביל לעשות את זה, כי אם הייתי יודע שזה כל כך קל ואין את ה... אין שום בעיות, אז היינו באים לפני זה. וסתם, מן הסתם, מעניין אותך מה הגיל הכי מבוגר שמלנו. הגיל okay. הכי מבוגר שמלנו זה קרוב לאברהם אבינו, גיל 92.
ובאמת זה, זאת אומרת, לנו כאן בישראל, הכל ברור והכל ככה עובר בקלות בגיל 8 ימים, פחות או יותר, למעט מקרים חריגים. אבל באמת זה אין מה לחשוש מהניתוח ומהימים שאחרי, מהיום השלישי המפורסם בכאבים שבו, כל הדברים האלה.
אז אין יום שלישי בברית של מבוגר, כי תופרים, אז אין פצע פתוח כמו בזמן אברהם אבינו. זה הכל סגור, אין יום שלישי כשעושים ניתוח של ברית מילה. והרבה מעבר לזה, אתה צריך לדעת שהיום יש כ-6 מיליון יהודים בעולם שאין להם ברית מילה, כי ברוסיה הרגו את המועלים. אני אישית מכיר 5 משפחות שאבי המשפחה או נשלח לסיביר או ירו בו, למשל הרב אלחנן שגלוב, השם יקום דמו, היה מועל בעיר גומל, ה-NKVD, האבא של הקג"ב, המשטרה החשאית הרוסית, קראו לו למשפט, עשו לו משפט במשרדים שלהם, הוציאו אותו לחצר וירו בו. זאת הסיבה ש-97% מיהודי רוסיה אין להם ברית מילה. רק משנת תפשין נמתת חזר העניין הזה, במשך 70 שנה גם בריתות לתינוקות לעשו, גם תינוקות זה חידוש שם. אז מי שקשור לקהילה, אז הוא מקבל ברית בגיל 8 ימים, ומי שלא קשור לקהילה, אז אפילו את המצווה הזאת עדיין לא עושים שם. ורק עולים פה בארצנו הקדושה, יש עדיין כ-300,000 יהודים שאין להם ברית מילה. לא מדבר על גרים, יהודים שאם היהודיה אין להם ברית מילה, וברוך השם, הארגון שלנו בחסדי השם יתברך, משלים את התופעה, פותר להם את הבעיה הזאת. וכל מה שאנחנו עושים זה בחינם, לא לוקחים גרוש אחד.
הזכרת בדבריך הרב עמית את ההתארגנות הטכנית של בעצם להקים חדר ניתוח שאפשר להעביר אותו ממקום למקום ולבצע סדרת ניתוחים ככה בכל מקום שאליו מגיעים. במה מדובר זה? זה משהו שהוא גם הוצאה מן הסתם? וגם משהו גדול,
כן,
לא?
כן, בהחלט. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא הקים לנו חדרי ניתוח קיימים שעובדים באופן קבוע. יש לנו באופן קבוע במוסקבה, באוקראינה יש לנו 6 חדרי ניתוח, באודסה, בקייב, בחרקוב, בדניפרו פטרובסק וכו' וכו'. גם בארצות הברית אנחנו עושים, כי בארצות הברית, למרות ששם לא היה משטר קומוניסטי, אבל הרבה, למשל, יהודיות שהתחתנו עם גויים, לא מעלו את הילדים שלהם, והיום משלימים את זה. כן באים לעשות את הברית, ככה שיש לנו בפלורידה, יש לנו בניו יורק, ואנחנו עובדים עם קליפורניה, עם קולורדו.
אז התופעה היא גם בארצות הברית, חוזרים לבצע את המצווה גם בגיל יותר מאוחר.
בהחלט.
כן.
חוץ מזה המועלים שלנו מגיעים גם לגרמניה, לאנגליה, לכל, גם בצרפת יש לנו דוקטור אהרון אלטבה שעושה בריתות בצורה קבועה. המצווה הזאת היא, אתה יודע שאפילו יש יצאי צפון אפריקה שכבר דור שלישי ורביעי שהגיע שלב שלא מלא, והיום מתקנים את זה.
איך הגיעה הסיטואציה בצפון אפריקה?
בגלל בוללות, אז שעברו לצרפת. הם עברו לצרפת, זה בגלל נישואי תערובת, לא מעלו את הילדים, והיום מתקנים את זה.
אז אתה אומר, ב-500 מוקדים ברחבי הארץ...
העולם.
האירוע הזה מתרחש, בשקט, העם היהודי חוזר למקורותיו.
כן, חסדי השם יתברך.
יפה.
זה רק הולך וגדל, ברוך השם.
הרב ירון עמית, ראש ארגון ברית יוסף יצחק, תודה רבה על הדברים. כל טוב.
לברית, שיהיה בהצלחה לכל עם ישראל ומשיח עכשיו.
שלום וברכה, תודה. בתנועת בני עקיבא פותחים היום בלימוד מסכת חדשה במיזם הדף השבועי, זו מסכת שבת. אנחנו רוצים לשוחח עם הוגה הרעיון אליעד אברקי, רכז מחוז דרום של תנועת מעקיבא, שלום לך.
שלום וברכה.
שנה שלמה העניין הזה רץ, ואפשר כבר פחות או יותר לסכם איך התגובות בסניפים?
כן, ברוך השם, לימוד הדף השבועי רץ כבר שנה ושלושה חודשים, לא רק בסניפי בני עקיבא, אלא גם בכלל הציבור הכללי. למעלה מ-500 לומדים כבר התחילו ללמוד את השס, ממש בצורה שיטתית, שבוע שבוע, דף שלם כל שבוע, וזה פשוט מדהים לראות אנשים שהרבה מאוד שנים רצו ללמוד גמרא ולא למדו, כי הדף היומי היה קשה מדי בשבילם. אחד כמוני גם כן נמצא בין אותם לומדים, וברוך השם זכינו לסיים שבוע שעבר מסכת ברכות, 60 ומשהו דפים, ועכשיו היום ברוך השם להתחיל מסכת שבת יחד עם עוד מאות נוספים, ברוך השם.
תאמר לי, אז דיברת על המבוגרים, ואתה אומר גם אתה אחד מהקבוצה הזאת, אבל אני רוצה לשאול בכל זאת על הנוער. אלה שתנועת בני עקיבא כתנועת נוער היא נועדה בשבילם, ועד כמה הם נמצאים בתמונת הלימוד הזה?
גם בני הנוער מבינים שאנחנו בתוך תנועת הנוער רוצים לשנות מציאות. לשנות מציאות הכוונה, לשנות גם את עולם המבוגרים אפילו. אנחנו לא מתביישים לומר שאנחנו רוצים לשנות את מפת לימוד התורה בציבור שלנו. ולכן הרבה מאוד בני נוער לוקחים חלק בעניין הזה, גם בוגרי בני עקיבא, גם חניכים בתוך התנועה עצמה, וברור שם לאט לאט מצטרפים עוד ועוד חניכים ומדריכים, חברי הבית, צוותי נחשון, לומדים את הדף השבועי ברמות שונות, וכך גם משפיעים על ההורים שלהם ועל האחים אולי הבוגרים יותר, ובדעת השם משפיע על כל הציבור כולו.
תאמר לי, כשאתה אומר למישהו דף בשבוע, זה לא כאילו חושים, טוב, אז אני אסיים את השס בגיל 200. כשאתה אומר לו עכשיו 7 שנים, סיימת מסלול, אני מרגיש שעשיתי איזה משהו עם הדף היומי. מה, דף בשבוע, המון זמן.
זאת שאלה מצוינת. אנחנו מבינים שבעצם ללמוד כל יום דף, זה קצת קשה, אנחנו גם רואים בשטח. ברוך השם, הדף היומי זה בהחלט דבר נפלא. כשאתה מסתכל על חתך הגילאים של הדף היומי, אז אנחנו גם רואים שבדרך כלל מדובר על אנשים בני 45-50 ומעלה, ללא ילדים קטנים, פחות, כלומר יותר מבוססים. וכשאתה יורד למטה, מתנועת הנוער ומעלה עד גיל 45, אתה רואה שהחבר'ה שם פחות לומדים דף יומי. ופשוט מאוד לקחנו את הדבר הכל כך מדהים הזה שקורה בדף היומי, שבאמת עשרות אלפים לומדים את אותו דף כל יום, פשוט את אותו דף פעם בשבוע. ונכון, אני מסכים איתך, אנחנו נסיים מסכת כל שנה, כל שנתיים, מסכת שבת, בעזרת השם, תוך שנתיים וחצי, אבל נסיים אותה בצורה טובה, בצורה איטית, בצורה מדויקת, בצורה שמי שרוצה להעמיק יותר יוכל גם להעמיק. יש גם סדר מסוים, ביום שאנחנו לומדים עמוד א', ביום רביעי עמוד ב', ובשבת עושים חזרה. אנחנו גם עושים חזרות, גם לומדים בצורה יותר איטית. אני חושב שהדבר הזה באמת רואים בשטח שיותר ויותר אנשים מצטרפים, וזה באמת דבר נפלא, מתוק, ואני קורא בהזדמנות הזאת לכל כלל ישראל להצטרף למיזם החשוב הזה.
ואתה כרכז מחוז שעובד עם בני נוער, ואתה מכיר את העניין הזה שהנוער רוצה להרגיש השגתי משהו, עשיתי משהו, אני יכול לסמן וי ולהתקדם הלאה. ואתה פתאום בא אליו עם פרויקט כזה שהוא אומר, באמת, אני אסיים אותו בעוד 49 שנים. רחוק לי, תן לי משהו מעכשיו לעכשיו, לא?
נכון, אתה צודק, אני רק אומר שהמטרה שלנו היא לא לסיים את השף, המטרה שלנו היא אולי לסיים השכת. והמטרה אולי הראשונית יותר זה ללמוד תורה. זה עוד יותר ראשוני. וכשאתה בא ואתה אומר, תשמע, תוך שנה או תוך שנתיים תסיים מסכת בצורה טובה, בצורה איטית, הוא יודע, והוא מכיר את עצמו, והוא יודע שדף ביום זה יותר מדי בשבילו, ואני מדבר עליי קודם כל, ודף בשבוע כשהוא מחולק בצורה הזאת, זה פשוט נפלא, פשוט אי אפשר לומר לא לכזה דבר. אנשים מצטרפים, אנחנו גם רואים את זה בשטח, והמטרה היא באמת לסיים מסכת ולא בהכרח את כל השס כולו.
לא, 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 לא עליך המלאכה לגמור, אז אפשר לעשות את הדברים ככה באופן מתון. מסכת שבת, ואתם גם חוברים למרכז שטיינזלץ.
נכון מאוד, נכון מאוד. מרכז שטיינזלץ, ברור השם, ככה גם כן אחרי איזשהו מהלך במשך שנה שלמה, שהוא ראה שהדבר הזה מצליח לתפוץ, נכון, שטיינזלץ, וברור השם הצטרפו גם לכל המהלך הזה. בנוסף לכך, גם הרב פרק איינורן.
במה זה בא לידי ביטוי שהם מצטרפים?
דבר שונה, הם בדעת השם הולכים להוציא סדרה של, של מסכת שבת, שלהם מיוחדת ללומדי הדף השבועי. בדעת השם יהיה פרויקטור משותף של תנועת בני עקיבא יחד, יחד עם שטיינזלץ. בנוסף חשוב לי להזכיר גם את צלש של הרב פרץ איינורן, שכבר שנה ומשהו נמצא איתנו, וגם כן מביא את הבשורה הזאת לצבא, וגם ברוך השם הרבה מאוד חיילים גם כן הצטרפו, ובשאיפה שעוד ועוד גופים הצטרפו וילמדו ביחד. אני חושב שזה בעזרת השם יחזיק, כאשר אדם ידע שאת הדף הזה לומדים באותו שבוע עשרות אלפי לומדים, אין לי ספק שכמו שזה עובד כל כך טוב בדף היומי בגילאים מסוימים, אפשר להוריד את הגיל גם לגילאים יותר צעירים.
יפה, בכלל מעודד לדעת שלימוד, גם אם בקבוצות קטנות ועדיין לא אצל כולם, וגם אם זה אולי בחברה יבט וצפונה, אולי עדיין מעודד לדעת שלימוד תלמוד עדיין תופס את הציבור הצעיר, נקרא לזה כך. אליעד אברקי, רכז מחוז דרום של בני עקיבא, הוגה רעיון הדף השבועי, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה לכם, יחד עם עוד הרבה אנשים ושותפים כמובן.
בעצם. תודה
רבה רבה.
תודה, תודה.
שלום, שלום.
מחר ייפתח ברבבה שבשומרון פסטיבל הקלייזמרים הבינלאומי השלישי, ולקראתו אנחנו רוצים לשוחח עם מנהלו האומנותי של הפסטיבל, אמן הקלרנית חנן בר סלע, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, איך התחושות לקראת האירוע? יש דריכות, התרגשות, ברמה האישית אפילו?
כן, תמיד לפני שעושים פסטיבל כזה ושעולים על הבמה, תמיד זה מלווה בהתרגשות מיוחדת. סך הכל אנחנו באים לשמח את הבריות ורוצים לעשות את זה הכי טוב שבעולם.
וזה לא רק שהכי טוב שבעולם, אלא גם מהעולם הזה אתם מביאים אומנים. אז ספר לנו קצת על עד כמה זה קל היום להביא אומנים לשומרון, לרבבה.
אתה יודע, לפעמים זה לא פשוט, אבל הנה אנחנו כבר שנה שלישית וכל שנה מצליחים. השנה יגיעו מספרד אנריקה אוגרטה, שהוא וירטואוז של אקורדיון, הוא בעצמו גם מוזיקאי בעל שם עולמי, הוא מנצח של תזמורות סימפוניות באירופה וכותב מוזיקה לסרטים, לתיאטרון, אומן מאוד חשוב, אבל הוא גם מנגן ועוסק שנים במוזיקת הקלזמרים. אז הוא מגיע יחד עם נגן הקונטרבס שלו גידו יאגר ממינכן, וגם ממולדובה מקישינר מגיע קונסטנטין מוסקוביץ', שזה נגן חליל פן וירטואוז, אומרים הכי טוב בעולם, שמנגן מוזיקה צוענית, קלזמר, מולדובית, מאוד אנרגטית ומיוחדת. ובנוסף, מקנדה, מוונקובר, מגיע אומן מאוד מיוחד, יש אחד כזה בעולם, הוא מנגן על משהו כמו 150 כלים לא קונבנציונליים, צינורות, קונחיות, אבנים. זה אחד שאתה מכניס אותו לאום סנטר, הוא מנגן על כל החנות. הוא גם מנגן על קסילופון וירטואוז בצורה מדהימה, זה כלי קונבנציונלי. הוא אפילו יכול לנגן על גזר וקישור, ראיתי סרטון שלו מדהים, איך הוא עם מקדחה על הבמה עושה שש חורים, מכניס פייה של קלרינט למעלה, שמנגן דברים מדהימים. אז זה הצד הבינלאומי, והצד הישראלי כמובן יהיו אריאל זילבר ויונתן רזל, וגם אני אנגן בעזרת השם, וזהו, שיבואו כולם. קוראים לה, כבר תפס שם, הפסטיבל הזה, הוודסטוק של הקלזמר. מגיעים אלפי אנשים, וזו פעולה מבורכת של מועצה אזורית שומרון, שעושה פסטיבל כזה, זו השנה השלישית.
תאמר לי חנן, אתה עכשיו ציינת ככה כמה אנשים שמגיעים מכל מיני מקומות בעולם, כל אחד עושה את המוזיקה שלו, וציינת גם מוזיקה ממקומות, אם זה מוזיקה מולדובית או כל מיני מקומות אחרים, ואני רוצה לשאול אותך איך זה מתלבש בדיוק על המונח הקלייזמרי המוכר, היהודי, הוותיק שאנחנו מכירים ממקומות אחרים וקדומים.
כן, אז דרך, מנגנים ניגוני קלזר, מה שנכנס לז'אנר הזה של ניגונים שהתפשטו בעיירה היהודית במסורת של למעלה 200 שנה, הם מנגנים את הרפרטואר. דרך אגב, הרפרטואר הקלזברי הוא תפס בעולם, מי שנגנים מתעסקים במוזיקת עולם. למשל, יש להקת רוק אמריקאית בשם קלזמטיקס, שהם לוקחים לחומר גלם של המוזיקה שלהם הוא ניגוני קלזמר, והם עושים את זה עם הטביעות אצבעות שלהם, הרוקיסטיות. כך שבכלל, תופעת הקלזמר התפשטה בכל העולם, יש ביפן, בקוריאה, בגרמניה יש תנועת קלזמר מאוד גדולה, ובכלל, בארצות הברית, הרבה אנשים עוסקים בסגנון הזה.
אז זאת אומרת, אפשר, זה יכול להיות שזה מוזיקה שהיא מגיעה באמת מקנדה או מספרד, אבל הנגיעות היהודיות יהיו בה.
בהחלט.
תגיד לי, אמרת, דיברת על זה שבסופו של דבר, שורה תחתונה אתם מצליחים להביא את האומנים מהעולם למקום כמו השומרון. את הציבור הישראלי, קל להביא? או שעוד פעם יגיעו אנשים שגרים מסביב, ממילא, וזה בשבילם נסיעה של 10 דקות.
השנתיים האחרונות הראו שמגיע ציבור משמעותי מכל הארץ, ולאו דווקא מהשומרון. אלפים אלפים באים לפסטיבל הזה, וזו הזדמנות טובה לקרוא להם ולאחרים שעוד לא היו לבוא ולהשתתף.
האירוע כולו מתמקד ביום אחד, נכון? זה לא איזה משהו שנפרס.
לא, יש עוד, עוד יומיים נוספים נקודתית ביישובים מסוימים, כפי שמופיע בפרסומים. אבל מרכז הפסטיבל הוא מחר, יום שני, בעזרת השם.
יפה, אז זה מתחיל כעיקרון בשעה 6 בערב, המופע המרכזי הוא בשעה כמה?
לא, לא, המופע המרכזי הוא ב-8:30 בערב, ולפני זה יש רחוב של אפנינג של כל מיני סוגי מוזיקה ודוכנים ומזון ויהודאיקה וכל מיני דברים שמתאימים לכל המשפחה.
כמקובל בז'אנר ובאירועים. חנן בר סלע, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה באירוע הזה. תודה רבה לך, כל טוב.
תודה לכם.
יום טוב, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לעורך הדין שמחה רוטמן, ליוסי גופר, לחנן בר סלע, לאליעד אברקי, לרב ירון עמית. לכם על ההאזנה, עשו בחל ימים טובים, בשרות טובות, להשתמע.